ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף כ"ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף כ"ז עמוד ב'. שוב, שתי שורות מסוף דף כ"ז עמוד ב'. אנחנו ממשיכים בסוגיה שהתחלנו כבר בשיעורים הקודמים בעניין קבלת או הענקת רפואה מעקום או לעקום. אנחנו פותחים גם בתשומת ליבנו, תשומת לב, על הסימונים שנראה. בשוליים יש לנו נושא/מבנה, רואים פה שימוש במעוין ופס כפול, הם כללים באיזה סוג מכה מותר להתרפות בהם, מהגויים, מהנוחים, ואנחנו נראה פה שני לשונות באופן מיידי. סימנו אותם באלף וב' הגמרא. אמר רבא בבא חנה, אמר רב יוחנן, כל מכה שמחללים עליה את השבת, זה מכה שמהווה סכנת נפשות, אז דבר כזה רגיש ורציני אין מתרפאים מהן. מכות כאלו לא פונים לנוחים לקבל תרופה. רש"י כותב, כל מכה שמחלים על השבת דיינו מכת סכנה, אבל שאין בה סכנה מתרפאים. ולית לי דרב יהודה, הדעה הזאת הוא לא מקבל, מה שראינו בעבר שיטת רבי דד, אפילו ריבדה דקוסילתא לא מצינן מניו. הוא, רב יהודה, מאוד מחמיר ומגביל, שאפילו מכת כאב לא פונים להם לרפואה. נמשיך בגמרא, ואיקה דיאמי, כאן התחלה של לשנה שנייה, אמר רבא בבא חנה, אמר רב יוחנן, כל, ואנחנו ממשיכים לדף כ"ח עמוד א', מכה של חלל, כלומר חלל הגוף, אין מתרפים מהן. רש"י הסביר של חלל, כמו שאמרנו, מכת זה חלל הגוף, לא מתרפים מהם. הרעיון פה הוא די דומה אבל למכה שמחלים על השבת. אם זה מכה של חלל, סביר להניח שהוא מכה שיש בו סכנה. אז מה בינהו שואל, כלומר, מה ההבדל בין שני הלשונות האלו? איקה בינהו, גב היד וגב הרגל. האם האדם יכול שקיבל מכה באותם מקומות שבגוף יכול לפנות לנוחים? זה יהיה ההבדל בין שני הלשונות. הרי גב היד וגב הרגל הוא לא בחלל הגוף, הוא דבר חיצוני. מצד שני, זה דבר שמהווה סכנה וכל כך, עד כדי כך שאפשר לחלל עליה את השבת. אז מבחינה זו, לפי הלשנה הראשונה לא פונים אליהם, אבל לפי הלשנה השנייה כן אפשר לפנות אליהם. רש"י מרחיב פה, אולי לפני שנפנה לרש"י רק עוד כמה שורות בגמרא. דאמר רב עדה בר מתנה, אמר רב, גב היד וגב הרגל הרי הן, תשימו לב לאות חף, כמכה של חלל ומחלין עליהן את השבת. אז לפי הלשנה הראשונה, כפי שאמרנו, דבר שמחלים את השבת לא מקבלים רפואה מהם, אז מכה של גב היד גב רגל לא מתרפים מהם, אבל הוא לא מכה של חלל, הוא כמכה של חלל, ולכן הוא באמת הוא לא, שוב פעם, לא מכה של חלל, ולכן לפי הלשנה השנייה אפשר להתרפות מהם. ורש"י מסביר גב היד, שורה שלישית ברש"י, מחלין שבת אף על פי שאינה של חלל, ללשנה כמה, שכל שמחלים את השבת לא, אין מתרפים מהן, אבל ללשנה בתרא מתרפין. אותו היל, למה? הוא מתחזיה, זה דבר שבגלוי אפשר לראות מה הוא עושה. אי חזי דמקלקל בה, אם הוא רואה שיש איזו קלקול שעושה הנוחי, לחיך לסמה, הוא יכול להסיר את ה את הסם, את המשחה שפוגע בו ו ויחיה. הגמרא ממשיכה, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, כל מכה שצריכה עומד מחלין עליה את השבת. כאן זה לא עניין של קבלת תרופה מנוחי, אלא על איזו סוג מכה ניתן לחלל את השבת. אז מה זה שצריכה עומד? רש"י כותב שמסוכנת כל כך שצריך לעומדו אם יחיה אם ימות. אז דבר כזה מחלים את השבת. ואחרי שמגדירים איזה סוג מכה מחלל את השבת, אז לזה יש השלכות אם ניתן לקבל טיפול רפואי מהנוכרי. אמר רב שמעון בר אבא, אמר רב יוחנן, והי אישתא צמירתא, סוג של מכה, רש"י כותב, אישתא צמירתא חולי, חולי חמה, ולאז מביא מילה לועזי, וצמירתא לשון שריפה וחמימות. אז נחזור לגמרא, אז מי שסובל מהמחלה הזאת, אישתא צמירתא, כמכה של חלל דמי, ומחלין את השבת. מהיכן מכה של חלל, מה הגדר של חלל, חלל הגוף? פירש רב עמי מן השפה ולפנים. באי רב אליעזר, קחי ושיני מאי. קחי ושיני, זה קשור לענייני השיניים. יש דיון בתוספות, תוספות מצטט את רש"י, ומביא דעה אחרת. בסוף תוספות דיבור המתחיל ככי, הוא אומר לכן נראה לפרש ככי הם שיניים גדולות, ומביא פה לשון משהו לועזי. אז יש שיניים גדול, לפי תוספות שיניים גדולות, והשיני זה שיניים רגילות, שיניים הקדמיות הקטנות יותר. נחזור לגמרא. אז הוא רבי אלעזר שואל, מה דינם של מכה שנמצא שם בגוף, באזור השיניים, בשיניים, מהי? כיוון דעקו שינינו כמכה דברי דמו, מאחר שהם קשים, הם לא כמו איברים פנימים, הם לא רכים וגמישים, הם קשים, אז אולי נגדיר אותם כמכה חיצוני. או דילמה, כיוון דגבי קיימי, מאחר שהם מבפנים של השפה, כמכה של חלל דמו. אמר אביי, תשמע. כאן יש לנו משולשים, ואנחנו בשוליים אנחנו מציינים שהם ניסיונות לפשוט השאלה הזאת. האם זה כמכה של חלל או לא? אז אמר אביי, תשמע, חושש בשיניו, לא יגמר בהן את החומץ, כוונה בשבת. ואנחנו נדייק פה, חושש הוא דלא, זה גמיית חומץ, זה משהו נקרא לזה טיפול תרופתי. אז מתי זה אסור או מוגבל בשבת? אם מדובר רק מחושים, קייב לטובה, אבל אם אדם מאוד סובל, שפיל דמי, אז יהיה מותר. אז מה זה מראה? שהמכה בכחי ושיני כמכה של חלל שכן מחלמת את השבת. הגמרא דוחה, דילמה תנא, אולי התנא הזה שקראנו, שדייקנו ממנו, היכא דקייב לטובה חושש נמי קרי לי. המילה חושש כולל גם מצבים חמורים, לא רק מחושים בעלמא. ובכל זאת, אם אנחנו נאמץ את זה, את הגישה הזאת, אז יוצא שגם אם זה רציני, לא יגמר את החומץ. אז, ואם כן, אז זה מראה שהוא נחשב כמכה דברי חיצוני. תא שמע רבי יוחנן, וכאן יש סימון ארוך, ואולי לפני שנתקדם יותר בגמרא, נשים לב בשוליים כתבנו נושא, ואנחנו אומרים עד חף תתן מף. אמנם כאן אנחנו גומרים עם העניין של השאלה בעניין השיניים, אבל באופן כללי כתבנו שיש לנו נושא ארוך עד חף תתן מול א', ענייני בריאות, תרופות ומזון. אז אנחנו נמשיך פה עם ההוכחה מאורע שקרה עם רבי יוחנן. רבי יוחנן חש בצפדינה, זה חולי שיניים, הוא סבר מחולי שיניים, עזר לגבדה אי מטרוניתה, הולך לאיזושהי עובדת כוכבים, מטרוניתה, עבדה, היא הכינה תרופה, חמשה, זה יום חמישי, ומעלי שבתה ויום שישי. אמר לה, רבי יוחנן שאל אותה למחר, מה בניין שבת? אז כאן יש לנו הוכחה שצפדינה, שהוא חולה שיניים, הוא כמכה, הוא מכה רציני, כי הוא היה מוכן לחלל עליה את השבת. אמרה לי, לא צריכת, אל תדאג, אתה לא צריך, כי התרופה שאני מכינה לחמישי ושישי יהיה מספיק. אז אנחנו, יש בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, ארבע שורות, ויש גם הכוכבי, בשוליים כתבנו אצלו, מטרת הסוגריים לשם דילוג, לאפשר מקודם חיבור האלמה, זאת אומרת המסקנה של התשמה הזה, הנוכחי, לנקודת ההוכחה. על מה שרבי יוחנן אמר למחר מאי, ואחר כך, מבחינתנו, זה לחזור לתוכן הסוגריים. פרטי המעשה עם המטרוניתה. אז אנחנו נעשה כפי ההוראות האלו, אז היא ענתה לו, אתה לא צריך לשבת, אז... ואנחנו שוב מדלגים פה על מה מזה שהוא רבי יוחנן היה מוכן לחלל את השבת בלקיחת תרופה בשבת שבדרך כלל אסור לעשות, על מה כמכה של חלל דמיה, מזה שהוא רצה את התרופה גם בשבת, זה מראה שאנחנו מדברים על משהו כמכה של חלל. אז זה אמור לענות לשאלה. הגמרא אבל דוחה. אמר רב נחמן יצחק, שאני צפדינה, המחלה שבו, שממנה הוא סבל, שונה. הועיל, הוא מתחיל בפה, וגומר בבני מאיים. זה מחלה עם התקדמות. זה לא נשאר בשיניים, אלא הוא מתפשט לבני מאיים, וזה מגביר את הרצינות שבדבר. אבל באופן כלי, מכה של שיניים, כאבי שיניים, אפילו חזקים, אין לנו הוכחה מפה מה הדין לגבם. עכשיו, דילגנו קטע שבסוגריים, ונחזור לזה. רבי יוחנן, אחרי שהוא קיבל את התשובה של המטרוניתה, שאתה לא צריך לשבת, היא צריך למה, אבל הוא בכל זאת שואל, ואם אני כן צריך, אז מה אני אעשה? אמרה, אז היא ענתה לו כך, אשתה בני דלא מגלית, אני אגיד לך את המרשם התרופתי, אבל אתה תשבע לי שאתה לא תגלה. אשתה בנה, והוא נשבע בסגנון הבא, לאלקה ישראל לא מגלין, אני לא אגלה לאלוקים של ישראל, אני לא אגיד לקדוש ברוך הוא המרשם הרפואי. אז גליה לי, היא שמעה את ביטויו, את השבועה שלו, והיא גילתה לו. היא כמובן רצתה לשמור על הרווחים שלה, אולי המונופול שלה על אותם, על אותה תרופה. אז היא ביקשה סודיות. אז הוא אמר בדיוק ללוק עד איזה לא מגנינה, והיא גילתה לו, ומחר נפק דרשה בפרקם. למוחת הוא פרסם את המרשם לציבור. שואת הוא מבה השתבל לה, אבל הוא נשבע לה שהוא לא יעשה כך. הגמרא עונה, ללוק עד איזה לא מגנינה, כך הוא נשבע, אני לא אגלה לקדוש ברוך הוא, אבל לעמי ישראל מגבינה. אבל למה? כן. שואת הגמרא, והעיקה חילול השם, הרי היא חושבת שבזה שהוא דרש ברבים, הוא עבר על שבועתו. רשי, סליחה, אנחנו נשמע תשובת הגמרא, דגלי לה מעיקרה. וכאן רש"י מסביר, דגלי לה מעיקרה, משעה שגילתה לו, אמר לה דעי שלא נשבעתי ולא אמרתי ב, עם ב' באלקד ישראל, אלא לאלקד ישראל. אני נשבעתי ושמעת את זה, שאני לא מגלה לקדוש ברוך הוא. כן, בזה שהוא ממשיך ומגלה את זה בציבור, זה יהיה טעות להגדיר את זה כחילול השם. חילול השם זה בא בעקבות נגיד אי הבנה או טעות מצד השומע. פה כשהוא באמת מגלה לציבור, היא לא תורה, כי הוא הבהיר לה מקודם את הדיוק הלשוני שהיא שמע, והיא אחרי שהוא אמר לאלקה ישראל, היא המשיכה לגלות לו. זה שהיא לא דיקה בסגנון, זה נקרא לזה בעיה שלה, אבל זה ודאי לא חילול השם מצד רבי יוחנן. אלמה, מה למדנו מכל הסיפור הזה? מזה שהוא רצה את התרופה גם בשבת אם יש צורך, אז כמכה של חלל דמיה, מכה של החולי שיניים, זה כאין מכה של חלל, ואפשר לחלל עליה את השבת. הגמרא דוחה, אמר רב נחמן יצחק, שני צפדינה, המכה שממנה הוא רבי יוחנן סבר שונה, הועיל ומתחיל בפה וגומר בבני מאיים. מהי סימני? איך אדם יכול לדעת שמדובר בכאבי השיניים שלו שזו צפדינה? תשובה, רמי מידי בי כחי, אם הוא שם משהו לתוך פיו באותו אזור, הוא מייתי דמה מבי דרי, ומבין שורות השיניים זה מתחיל לדמם. ממאי אבי, מה הגורם לאותו תופעה, אותו מחלה? מקרירי קרירי דחיתי, ומחמימי חמימי דסערי, ומשיורי קסה דארסנה. רש"י מסביר, מקרירי קרירי דחיתי, מאכל של חיטים ואכלו כשהוא צונן מאוד בימי חורף. יש, אנחנו מחפשים, אנחנו נראה פה וגם במקומות בהמשך מה שנקרא איזון, אבל אם גם התחושות הסביבתיות, הטמפרטורות נמוכות, וגם המאכל שמכניס בתוך גופות צוננים, זה בעייתי. וגם ההפך, אם ראינו את החמימי חמימי דסרי, הכל חם מבחוץ, והוא אוכל מאכל חם, לא טוב. ושירי קסה דארסנה, רש"י כותב קסה דארסנה, דאג שתגנהו בשומן היוצא ממנו עם הקמח. אז מה, אדם אוכל השיריים של אותו מאכל, זה יכול לפגוע בו. הגמרא ממשיכה, מאי אבדלי, אותה מטרונית, איזו מרשם היא באמת הכינה לרבי יוחנן? אמר רבי אחא ברי דרבה, מי שאור, שאור זה עיסה חמוצה ביותר שמחמיצה עיסות אחרות, אז המים שנשחט מהשאור זה מי שאור, ושמן זית ומלח, זה פירוש אחד. פירוש שני, ומו בר רבה שאמר משחה דאבזה בגדפה דאבזה, זה משחה, זה שמן של אבז שהוא מרח על ידי הכנף הנוצה של האבז על שיניו מבחוץ. אמר אביי, כאן נראה גישה שלישית לאותו טיפול בצפדינה. אמר אביי, ענה עבדי כולו ולא יצאי, אני עשיתי את כל ההצעות האלו וזה לא ריפא אותי, עד אמר לי ההוא תאיר, עד שאיזו ישמעאלי אמר הייתי קשייתא דזיתא דלומלו טילתא תביא הגרעינים של זיתים שלא שלא צמחו שליש, שלא גדלו שליש, וקלנו ותשרוף אותם המרה חדתה על מרה זה כלי כלי גינון, כלי שחופרים בו אדמה, אולי עת חפירה, אבל תשרוף אותם על על הכלי הזה חדשה ודביק בדדרי ותדביק את האפר הזה על שורות השיניים מבפנים. עבדי, אחי, עשיתי את זה, אומר לנו, מספר לנו אביי, ויצאי ונרפאתי. שואלת הגמרא, חזרה לסיפור עם רבי יוחנן והיא המתרוניתא, רבי יוחנן, איך היא עבד, אחי, לתרפות על ידי הגויה? ואמר רבא, רבא חנה, אמר רבי יוחנן, כל מכה שמחלים את השבת, אין מתרבים מהם. בדיוק מה שהוכחנו למעלה שזה, או ניסינו להוכיח, וגם הוכחנו בעצם, שמדובר במכה שמחלים את השבת, הרי הוא היה מוכן לקחת את התרופה בשבת, אבל כזה דבר לא מתרפים, מה שראינו בפתיחת השיעור שלנו היום, לא מתרפים מהגויים. אז איך הוא פנה אל המתרוניתא? הגמרא עונה, אדם חשוב שייני. רש"י כתוב, שני ההוא מתרוניתא דרבי יוחנן. היא הייתה אישה חשובה, ובמקרה כזה, אין אותו חשש. הגמרא ממשיכה עם קושיה. תיקון טעות, מה שהגמרא אומרה פה, אדם חשוב שני, ההתייחסות הוא לרבי יוחנן, שהוא היה אדם חשוב, ובכך, כפי שרש"י אומר, בדיבור המתחיל האחרון של השורות הקצרות, אדם חשוב, אני חושב שבגרסה צריך להיות פה המילה שני במקום המילה הווה, הוא מסטפי ממלכותה למקדלי. היא הייתה מפחדת מהמלכות להרוג אדם חשוב כזה כמו רבי יוחנן. אז לכן רבי יוחנן היה יכול לסמוך עליה. אבל זה לא סוף פסוק, הגמרא ממשיכה, והרבי עבור, דאדם חשוב הווה, כאן יש מעשה אחר, שהיה עם רבי עבור, שהוא גם בוודאי אדם חשוב, ורמלה יעקב מינה, יעקב המין, זה כמו נוחי, הוא טיפל ברבי עבור, ומה הוא עשה, ורמה כבר שם לו, שמה השקי על השוק שלו, על הרגל שלו, ואילו רבי עמי ורבי אסי לחכו לשקי, פסקי לשקי, הם לא היו מזדרזים רבי עמי ורבי אסי, היו מלקקים ומנגבים את את הסם הזה מהרגל של רבי עבור, הרגל של רבי עבור היה ניתק ממנו. אז מה רואים? שלמרות שמדובר באדם חשוב, זה לא מספיק סיבה לקבל תרופה מהמין, מהנוחי. אז איך רבי יוחנן בכל זאת פנה אליה? תשובה, רבי יוחנן רופא מומחה אבי. וכאן לדעתי הדיבור המתחיל ברש"י בשורה שנייה בחוות צריך להיות במקום המילה שני, זה היה צריך להיות מקודם לפני שתי שורות ברש"י, וכאן צריך לגרוס לעניות דעתי המילה הווה, כי זה מתאים למה שכתוב פה בגמרא, שהמקרה שרבי עבור ורבי יוחנן היה עם רופא מומחה. מי זה הווה? המתרוניתא, המתרוניתא הייתה רופא מומחה. הגמרא ממשיכה עם קושיה דרבי עבור נמי רופא מומחה הווה, אותו יעקב מינה היה גם רופא מומחה וזה לא מנע ממנו לסכן את רבי עבור. אגב, הוא צריך רק להזכיר, ורש"י אומר את זה, שהמיוחדות שברופא מומחה הוא לא רוצה לקלקל, כי זה יקלקל לו את השם. אז מה עם רבי אבור? בכל זאת, גם היה רופא מומחה, ובכל זאת הוא הסתכן. הגמרא אומרת, שני רבי אבור, דמוקמי בי מיני, רבי אבור הוא שונה. המינים מתייחסים אליו בצורה כזאת, הם מילולי כתוב פה, מוקמי בי מיני בנפשיו, הם מעמידים לגבי עצמם בקשר לרבי אבור, תמות נפשי עם פלישתים. למרות הכל, למרות שהוא מומחה, למרות שזה יקלקל את השם, כדאי לו בכל מחיר לפגוע ברבי אבור. רבי אבור היה איום על המינים, ולכן היו מוכנים להסתכן בכל מקרה גם לקלקל את שמם כמומחים, העיקר זה להתנקן ברבי אבור. אפשר לציין שבדף דלת עמוד א' ראינו רבי אבור פועל מול המינים ואותו מעשה עם רב ספרה והמינים. כעת יש לנו בשוליים נושא סלש מבנה, ואנחנו נשתמש במעוניינים, והם רשימה של בעיות רפואיות. יופיע פס מפותל מודגש מתחת למשפט שבו מתחיל התרופות של אותו מחלה, כגון מי אסותא. אז הביטוי הזה, מה התרופה, יופיע עם פס מפותל. בנוסף יופיע פס כפול להדגיש את הביטויים למפסק דמה, כוונה להפסיק הדם, או לעסוקי, לרפות הבשר. תוך כדי הגמרא יהיה לזה קצת יותר משמעות. אני רוצה בנקודה הזאת בזמן להתנצל שבסוגיה הבאה, סוגיה של רפואות, אנחנו נשתדל לתת פירוש, אבל להגיד שזה פירוש מדויק עד הסוף, מאחר שחסר לנו קצת ידיעות בתרופות התלמוד, פה ושם אנחנו רק נשתמש בהסבר המילה שמופיע בגמרא. רש"י עצמו נותן פירוש לועזי למילים מסוימים. וכן באופן כללי הנושא של התרופות בתלמוד, איך יש בהם השלכה לזמננו, כבר הראשונים דנו בזה, ויש לעיין ויש ספרים, ויכול להיות סתם כניחוש שיש דברים בגו, שבנוסף לרפואות עצמם יכול להיות שיש גם רמזים עמוקים יותר בחזר, שהם כדרכם בקודש מסתירים דברים קדושים, דברים נשגבים, ו מי שיש לו קבלה, מי שמבין בזה, מה טוב. אבל אנחנו כדרכנו במפת התלמוד נשתדל לתת פירוש פשוט, וכל היתר זה על כל אחד ואחד לעיין בו יותר. אז אנחנו נתקדם לתרופות, מחלות ותרופות. אמר שמואל, היי פדעתה, סכנת היא. פדעתה זה אדם שקיבל מכת חרב, זה מהווה עבורו סכנה, ומחלין עליה את השבת. מהי עשותה? מה התרופה? אז יש כאן שני שלבים, יש כאן למפסק דמה, ובשוע הבא לעסוקי, כפי שהקדמנו. אז למפסק דמה, להפסיק את הדם, תחלי בחלה, תחלי זה שחליים, זה מין ירק, שהוא יערבב את התחלי בחלה. חלה זה חומץ, וישתה את התערובת הזאת. לעסוקי זה לרפות הבשר, גרדה דבלה או דיאבלה וגרדה דאסנה. יבלה זה שם עשב, הוא אמור לגרד את העשב הזה. רש"י כותב גרדה דיאבלה, עשב ששמו יבלה, כי ההוא דסוטה, הוא מביא את הגמרא שם. וגרדה, רש"י ממשיך ואומר, שגורד שורשיה ונותן אותה גרדה עם גרדת עץ הסנה ועושה תחבושת. וזה מה שהגמרא אומרת פה, ונוסף לגרידת היבלה, וגירדה דאסנה, אסנה לשון סנה, עץ הסנה, והוא עושה מזה תחבושת. וזה סביב אותו מקום שנפגע, וזה ירפא את הבשר. או נקרא מקילקלתה. אז זה רש"י כותב, נקרא מקילקלתה, תולעים, שתרנגולים מנקרים מאשפה. מאשפות יורים אביון, מתרגמים מקילקלתה, מרים חשוכה. זה רש"י מוכיח שהמילה שהוא משתמש בו בפירוש אשפה, הוא קשור בדרך התרגום למילה קילקלתה. אז זה נקרא תרופה חילופית. השתמשות באותם תולעים שתרנגולים מנקרים באשפה. סביר להניח שמגרדים אותם ומוסיפים אותם לתחבושת. אמר רב ספרה, היי עין ותא, אבבואה, פרוונקה דמלאכה דמותה, כוונה מלאך המוות, היא, זה מסוכן, כלומר זה מסוכן לסכנת נפשות יש בזה. מילולי, פרוונקה זה מין שליח שמקדים את מלאך המוות, אבל המשמעות פה, כמו שרש"י אומר, מסוכן הוא להמית. מאי עשותה, שוב פעם אתם רואים את השימוש בפס המפותל להגיש את ההקדמה, מה התרופה, תשובה, תגנה בדושה, זה, תגנה זה עץ, עשב, עשב ששוחקים אותו, אם דובשה זה דבש, או קרפסה בטיליה. רש"י על קרפסה מביא לשון לועזי, וטיליה זה מין יין חזק. עד האחי והאחי עד שהוא משיג את החומרים האלו, ליתי עין ותא בת מינה, זה ענבים שדומים לאותו אבבוע בצבעור. ונגנדר, זה ילגלגל עילוי על הבבוע. אז הנה, מבחינת ענבים וצבעים, חברתי לחברתי, יש ענבים שהם בהירים למין אבבוע שהיא בהירה, ואוחמתי לאוחמתי, וענבים כהים לבבוע שגם בצבע דומה. אמר רבה, אי סימטה, זה נפיחות, פרוונקה, הנה אותה מילה שראינו מקודם, זה מקדים, שליח שמקדים, פרוונקה דאישתה אי. ראינו מקודם המילה אישתה, שזה מכה או מחלה שבאה מחמת חום. מה יעשותה? מה התרופה לסימטה, לנפיחות? למחי שיטין עסקות לי, רש"י מסביר, שיטין עסקות לי, מכת אצבע צרידה מדביקה בגודלו, הוא מחבר את הקצה של האצבע שלו עם הגודל, ושומתה, הוא מכה בציפורנה, אז הוא מכה באותו נפיחות עם הציפורן ככה בצורה כזאת, אחרי שהוא משחרר את האצבע ממצב שהוא דבוק לגודל, והוא משחרר את האצבע בכוח ומכה באותו נפיחות. אגב, מי שזוכר את הגמרא מסכת יומא, היו עושים כזה דבר, אותו מין תנועה עם האצבעות בקשר להשאיר את הכהן גדול ער בליל יום הכיפורים. אז יעשו את המכה הזאת עם האצבע, זה למחי שיטין עסקותלי, זה 60 פעם, ואז ולקראי שתי וערב, ואז לקרוע את הנפיחות שתי וערב, והני מיני דלא חיבר רשי, שהראש של אותו נפיחות לא הפך להיות לבן. רש"י מסביר, ואי חיבר רשי, אשר אומר, נתבשל להוציא הליכה, היא רפואתו. אז אם הנפיחות הזאת גם מופיע בו ראש לבן, אבל חיבר ראש שממשיך הגמר לטלן בה, אין צורך לטפל בזה. הליכה שנספג בגוף במצב כזה, הוא עומד לצאת, וזה יהיה הרפואה שלו. רבי יעקב חש, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' בפיקה, ורשי כותב פי טבעת של בית ראי, מביא גם לשון לועזי, אז הוא סבל באותו אזור בגופו. אורי, כאן השתמשו בפס מפותל, כי זה גם כמו מה יעשו ומה הרפואה. אורי לי רבי עמי, ועמי לה גיוסה אחרת רבי אסי. אורי לי, ליתי שב ביני אוהלה תולנה, שיביא שבעה גרעינים אדומים כתולד שני. רשי מביא את זה בלשון, בשורה שנייה, שב ביני אוהלה תולנה, לשון שבע גרעינים אדומים כתולת הנמצאים באוהל שמחפשים בו. זה חומר שכמו אבקת כביסה שלהם, כנתנן הטעם הבויד והאוהל תולנה, לשון תולד שני. אז הוא יביא את השבע גרעינים האלו, והגמרא ממשיכה וציר לי בחללה דבית סברה. ציר זה לקשור את זה עם חתיכת בד של בגד, שהחתיכת בגד הזה חתכו מיריית בד שממנו היו יוצרים בגד. אז אם ניקח נגיד יריית בד גדול מספיק לחסות בן אדם, אז באמצע חותכים חור כדי להיות בית הצוואר, שמשם הוא יכניס את ראשו. אז אותו חתיכת בד שהורידו מאותו מקום שבבד, זה הבית צוואר שהגמרא אומרת פה. אז אנחנו קושרים את הגרעינים האלו בחתיכת בגד שהורידו מבד כדי ליצור ממנו בית צוואר. ולכך אילויי נירה ברקה, ושיכרוך אותו בשיער בהמה, ותמיש לי בנטפה חברה, והוא יטבול אותו, יטביל אותו את הבגד הזה, הבד הזה שקשור בשיער בהמה בנטפה חברה. וליקלי, ואז ישרוף את כל העסק הזה, ובדר, זה לפזר, ובדר לעילויה, ויפזר את האפר על אותו מקום בגוף שממנו הוא סובב. עד הכי והכי, זה כלומר בינתיים עד שהוא ישיג את החומרים, ליתי קשייתה תאסנה, שיביא גרעין של פרי הסנה, לנח פיקה להדי פיקה, יש באותו גרעין סדק, ויניח את הסדק של הגרעין בסדק של בגוף, כי אנחנו מדברים באותו אזור פי הדבת, והנימילי פיקה אילה. כל מה שהסברנו עכשיו זה באיזו מכה באותו מקום שהיא חיצוני, ויכול לדבק שם את האפר שהזכרנו מקודם. פיקה תתה מהי? כאן זה בפי הנקב, אבל מלמטה יותר פנימי בגוף באותו מקום. אז מה עושים אם שמה יש בעיה? לייתי תרבה דצפירתה דלא יפתח, שביא חלב מסעירה, שסעירה שלא יולדה, ולפשר וימיס את החלב באש, ולשני בי, וימשך בו את גופו במקום הפנימי. ואי לא, אם אין לו האפשרות הזאת, לייתי תלת טירפה קרה, שיביא שלושה עלי דילואין, מין ירק, דמייבשי בתולה שאותם עלים התייבשו בצל וליקלי וישרוף אותם ואז הופך זה לאפר ולבדר אילו יפזר את זה על המקום ואי לא לייתי משקתי חלזוני זה מין חילזון ולא מייתי משך קירה שמשך זה שמן שמן זית ושעבה שמעובבים יחד ולנקוט ו ואז אותו אדם שסובל הוא שהוא עצמו יתכסה בשחקי דקיתנה בקייטה ודרמה גופנה בסיטווה שחקי דקיתנה זה פשטן שחוק בקיץ שהוא לא יתחמם מדי ובאמה גופנה זה סמר גפן בסיטווה בעונת הקור רבי יבואו חש באודני רבי יבואו סבל באוזנו ארי לי רבי יוחנן ואמרי לבי מדרש הגרסה אחרת אנשי בית המדרש הורו לו מה לעשות מה אורי לי אז מה, מה, מה הפתרון לבעיית האוזן אז יש כאן אנחנו נראה פה שתי גישות כי הדי אמר אביי אמרה לי אם אביי מספר שהאישה שגידלה אותו האם זה אומנת שגידלה אותו היא אמרה היא סיפרה לאביי לא עברי קוליתה אלא לודנה הכליות נבראו כדי להשתמש בהם לרפואת חולי אוזניים ויאמר רבה אמר לי מניומי אסיה כולו שקיינו קשו לודנה כל מיני משקים קשים לאוזן מניומי אסיה אגב מניומי זה שמו אסיה זה רופא מניומי הרופא אמר שכל המשקים הם קשים לאוזן לבר ממאיה דקולייתה חוץ מהמים של הכליות לייטו קולייתה דברחה כרחה שיביא הכליות של עיז שהוא אינו מסובל בצמר לא סעיר כמו רחיל ולקרא אשתי וערב ויקרא את אותו קוליה בצורה אשתי וערב ולינח עמללה דנורה ויניח אותו על גחלים לא חשות והנאו מיה דנפקי מיני והמים שיוצאים ממנו לשדינו בודני ישים באוזנו לא קריב ולא חמים אלא פשורי שיהיו פושרים והיא לא לייתי תרבה דחיפושתה גם לניתה שיביא את השומן של מין תולעת גסה הבח מביא פירוש תולעת השחורה ולפשר וינמס ימיס את זה ולשדי בי וישים באוזנו ולא למני לעודני משחה ואם לא זה אז שימלא אוזנו בשמן שמן, אני משאר שמן זית ולעבד שב פטילתה דה אספסטה אספסטה זה פטילתה דה אספסטה עשב זה עלה, עלה ארוך של שחת זה השחת זה מהחיטה לפני שהיא מתפתחת מתבשלת לגמרי אלא היא בשלבים מוקדמים אז יביא עלה ארוך של של השחת ולייתי שופת דתומה יביא שופת דתומה זה נקרא בית יד של השום אותם עלים שמתקשים שבסופם נמצא השום שאנחנו מכירים אז היה שופתה והביא שופתה דתומה ולטוב ברקה בחד רשע וליפני בהו נורה וישים ויקשור שיער בהמה בקצה אחד ויבעיר אותו ואידך רשע והקצה השני מוטווה בעודניה ישים באוזנו ולטוב עודני להדה נורה ושיקרב את אוזנו לאש ויזדהר מזיקה וישמוע את עצמו מן הרוח ונשקול חדה וננח חדה שיטול את זה ייתן את השני במקומו. כי פה הזכרנו שיביא שבע כאילו וישים אחד, ועכשיו שזה נגמר ייטול אותו וישים את השני באותו סדר. לישנה אחינה ואילו לייתי שב פטילתה פיקה ושייף למשחד אספסטה. רשי על המילה ביקרה יש לו אולי גרסה קצת שונה, ברקה, כמו נירה ברקה. אז הוא יביא לחלופין יכול להיות שפשוט המילה הזאת הוא לא רשי לא מפרש אותו, אבל יביא שבע פתילות כאלו ושייף למשחד אספסטה וימרח שמן מהאספסטה ונייתי חד רשע בנורה וידליק קצה אחד באש וחד רשע באודני והקצה השני יניח באוזנו ונשקול חדה ונניח חדה. אותו דבר הוא מדבר שוב פעם בשבעה כאלו, אז יניח אחד ויטול אחד ויזדר מזיק וישמור את עצמו מרוחות. ואי לא מייתי אודרה דנדה, זה אודרה מוכין, מוכין זה בד רך שצבועים בצבע מסוים, זה לא משקיף. המוכין האלו בא נגיד מצמר שלא נחבט וננח בא וליטלי לאודני והוא יקרב את אוזנו לאש להדי נורה, כן, עוד פעם ליטלי לאודני להדי נורה וליז דהר מזיקה ושוב פעם שיזהר מרוחות. ולא, לייתי גופתה בקניה עתיקה בר מאה שנים שיביא קנה בת מאה שנה. רשי כותב גופתה דקניה בר מאה שנים שופרת של קנה, של קנה ישן שנתלש הרי מאה שנה. אז שיביא כזה דבר, לייתי גופתה דקניה עתיקה בר מאה שנים, קראנו את זה בגמרא ונמשיך בגמרא, ולימלי מלכה גלניתה וימלא את הקנה עם מלח מלח גס וליקלי וישרוף אותו ולידבק וידביק שם את את האפר. וסימנך כל הרפואות הללו של האוזניים יש להפוך אותם לקבוצות. הוא אומר וסימנך רטיבה ליבשתה ויבשתה לרטיבה. רשי מסביר רטיבה ליבשתה ויבשתה לרטיבה, כל הרפואות הללו אינן שוות לכל חולי האוזן, אלא אותן הרפואות שיש בהן דבר לך כגון מאיה דקויטה ומשך קירה וחייצו בהן מעלין הם טובים לאוזן יבשה שיש לו חולי ואינה מוציאה לך. רפואות של יבש כגון גופתה דקניה ומלכה גלניתה לעודנה רטיבה המוציאה לך. זה שוב פעם מזכיר לנו מה שהזכרנו מקודם, שיש יש חיפוש לאיזון. הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר זוטרא, אמר רבי חנינא, מעלין אוזניים בשבת. רשי כותב, מעלין אוזניים, גידי אוזניים פעמים שיורדים למטה ומתפרקים לחיים וצריך לעלותם ויש סכנה בדבר. אז זה התופעה, הבעיה של מעלין אוזניים בשבת. אגב, הפסק הפול, הדגשנו בשוליים רפואות שמותרות בשבת. אז נמשיך בגמרא לדבר הזה, מעלין אוזניים בשבת, תני רב שמואל בר יהודה ביד אבל לא בסם, כאילו לעשות את זה ידני אבל לא בסם, מאחר שאפשר לעשות את זה ביד למרות שזה דבר מסוכן, אבל יש דרך אתר ולא להשתמש בסם, שיש גזירה דרבנן לא להשתמש תרופות בשבת. עיקר התיאמי בסם, אבל לא ביד. מה היא טיימה? דווקא להדיף סם ולא ביד. למה? מזרף זריף. כי הפעולה שמלין אוזניים ידני יכול לגרום חבורה. וחבורה בשבת, הרי יש בזה איסור חמור. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, עין שמרדה. תופעה שהעין, שזו תחושה שהעין עומד לצאת. אז עין שמרדה מותר לכוכלה בשבת. כוכלה זה חומר ששמים בעיניים וזה ירפא, זה ימנע את הבעיה הזאת. סבור מיני, אני מיני, הוא דשחקי סמינים אתמול. החשיבה הראשונה הייתה שזה מותר אם התרופות היו מוכנים כבר מיום שבת. הזכרנו שלקיחת תרופות עשו בשבת בגלל גזירה של שכיחת סממנים, שזה בעיה של תוכן, שאדם יתכון את הצמחים, השורשים, ליצור את התרופה. אז ההתר היה אב אמינו לומר שרק אם התרופות מוכנות מאתמול, מלפני שבת. אבל משחק בשבת ועטויי דרך רשות האבים, אבל להכין את התרופות בשבת או להביא אותם דרך רשות האבים, שאנחנו מדברים פה על איסורי תורה, לא, זה לא יהיה מותר. אמר הוא מרבנן ורבי יעקב שמי, אחד מהרבנן ושמו רבי יעקב, אמר לדיליף שמיני דר רבי יהודה, זה הוסבר לי על ידי רבי יהודה, אפילו משחק בשבת ועטויי דרך רשות האבים מותר. בגלל שעין שמרדה הוא דבר מאוד מסוכן, אפשר גם לעשות פעולות שהם מהווים בעצם חילול שבת כדי להציל את הבן אדם, כדי לרפות אותו. רבי יהודה שרה למיכל עינה בשבת, הוא התיר את הפעולה הזאת. אמר להו רב שמו ביהודה, מן ציית ליהודה מחיל שבי. מי שמקשיב להתר של רבי יהודה הוא מחלל שבת. בסוף חש בעיני, בסוף של דבר, בשמו הביד עצמו, סבל מזה. שלח לשריה או אסיר, רב שמו יהודה, שלח לרב יהודה, מותר או אסור, לטפל בזה, שלח לרב יהודה, אמר לכולי אמר, שריה לדחה אסיר, לכולם מותר, אבל לך יהיה אסור. אתה הרי, אתה קראת אנשים שמקשיבים לי, בעתר שלי כמחלי שבת, אז אתה כבר פסקת דינך שיהיה אסור. ורב יהודה ממשיך, וכי מדידי הוא מה שהתארתי, אתה חושב זה איזה היתר מעצמי? דמו שמואל, זה משמואל המורה הגדול שגם היה רופא גדול, דהי עמתה דהווה בי מור שמואל, היה איזו עובדת שפחה שהייתה בביתו של שמואל, דקדחה להינה בשבתה, קדחה זה חמימות שהתפתח בעינה, צפחה היא צעקה, ולקד אשגם אף אחד לא שם לב עליה, פק עינה ועינה יצא ממנה. למחר נפק כמו שמואל ודרש, למוחרת שמואל הלך ודרש, עין שמרדה מותר לכוכלה בשבת. עין שרוצה לצאת מותר לטפל בו בכחל בשבת. מה הייתה? מה? למה? מה כל החומה שבדבר? תשובה, דשורייני דעינה באובנתה דליבה תלו. יש קשר, קשר פיזי, קשר אנטומי, קשר בין העין והלב. ואם לא מטפלים בעין, כמו שראינו פה, זה יכול לפגוע בליבו של אדם, ומכאן הסכנה. כגון מי, על איזה חולי עין מחלין שבת? אמר וידע, יש כאן רשימה של בעיות עיניים שנחשבים בעיות רציניות, כגון רירה, דיצה, דמה, דימתה וקדחה. והרשימה הזאת הוא תחילת אוכלה, בתחילת החולי. לפוקי, כאילו למעט, סוף אוכלה ופצוחי עינה דלו. אם מדובר שהבן אדם מתקרב לסוף המכה, המחלה, והוא פצוחי עינה, זה אדם שבא לכל עינו כדי לשפר מראית עינו, לשפר היכולות ראייה, זה לא עושים בשבת. רש"י מסביר הדברים האלו שראינו ברשימה, רירה, רש"י אומר, נוטפת עינו רירה, וגם נוסיף לנו לשון לועזי. דיצה, גם מילה לועזי, לשון נעיצה ותחיבה. קדחה, חמימות, תחילת רוחה, בתחילת חולי, זה ההתר לחלין שבת עבורה. סוף רוחה, רש"י אומר, שכבר נתרפא ועדיין קודחת מעט. ובצוחי עינה, רש"י אומר, שבא לכוחלה כדי להאיר מראית עינו. נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, יש פה רשימה של דברים, זיבורה, ודחר זה סילבה, הוא נדקר בקוץ. אז אנחנו עומדים לומר, ורש"י כבר אומר ארבע שורות מהסוף, מי שיש עליו אחת מאלה שנשחתו צירה או שנדחף קוץ בבשרו, דחרזי לשון מחרוזות של דגים, סוף אז קוץ, או שיש עליו סימטה. אנחנו הזכרנו סימטה מוקדם יותר, ואחד מהדברים האלה שנראה ברשימה, הגמרא תסביר אחר כך, ונכנס במרחץ באחת מכל אלה, סכנת היא שלא לא להיכנס בית המרחץ אם הוא סובר מהדברים האלו. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז רב יהודה מספר לנו, שמלמד אותנו, זיבורה, שוב פעם זה אדם ש עקצו אותו צירה, ודחר זה סילבה, שנדחף בו חתיכת עץ, וסימטה, זה הבועה, ודכאב לעינה, כואב לו עיניים, ועתי אילויה אישתה, או סובל מחום, כול הוא, כל אחד מאלו בי בני, כניסה לבית המרחץ, סכנתה, מהווה עבורו סכנה. חמה, יש כאלו שגורסים פה המילה הזאת עם א', חמה זה צנון. צנון לחמה, הוא יפה לחולי שבא מחום, כלומר הצנון הוא מקרר. וסילקה, שוב רש"י אומר טריידין, עוד סוג של ירק, לצינה, הוא טוב למי שסובר מכה שקשורה לקור. וחילופה סכנתה, כפי שאנחנו אומרים כבר כמה פעמים היום, שאנחנו מחפשים איזון. אבל אם אדם סובל נגיד מחום ואוכל משהו שמחמם, זה יהיה לו כסכנה. חמימי לאקרבה, דברים שמחממים הם טוב נגד עקיצת עקרב. קרירי לזיבוע, דברים שהם מקרים, טוב למי שנעקץ על ידי צירה. וחילופה סכנתה, שוב פעם אם מחליפים את זה, זה דווקא מסכן אותו. חמימי לסילבה, הוא צריך לאדם שנדחב לו עץ בבשרו, צריך להשרות את המכה בחמים. וקרירי, ואנחנו ממשיכים לדווחף ת' עמוד א', לחס בניתה, רש"י אומר סדקין שבפני האדם. וחילופה, שוב פעם, סכנתה. אתם בטח שמתם לב שהמשולש מדגיש את המצב הזה שאדם מחליף בין הדברים, זה מהווה סכנה עבורו. חלה לסיבוי, חלה זה חומץ, סיבוי זה מי שהקיז דם מהכתפיים. ומוניני דגים קטנים לתעניתה, זה טוב אחרי שאדם היה בתענית. וחילופה סכנתה. תחלי וסיבורה סקנטה, אישתה וסיבורה סקנטה. אמרנו שסיבורה זה עניין של הקזה דם, אז מי שאכל שחליים, סוג של ירק, ואז הקיז דם, זה דווקא זה מסוכן לו. וגם מי שסובר מחום והקיז דם, זה סכנה לו. כאב עינה וסיבוי, סכנתה. שני לדג, דם. רש"י אומר, שני לדג, לדג דם, אכל ביום שלפני הקזת דגים. אם הוא אכל ביום שלפני זה, אז הוא יכול, אם הוא אכל ביום מסוים דגים ואחר כך מקיז דם, זה בסדר. זה שני לדג, היום שאחרי אכילת דג דם, זה הזמן להקזת דם. שני לדם דג, היום אחרי שהוא הקיז דם, זה הזמן לאכול דגים. שלישי לא סכנתה, אבל ביום השלישי זה דווקא סכנה עבורו. עד כאן שיעורנו להיום.